אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, ואנחנו בסדרה שבה אנחנו מדברים על 50 שנות טלוויזיה לילדים בישראל, אפילו יותר. שלום לך, דוקטור יובל גוז'נסקי, ראש המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. שוב שלום.
היי היי.
אני שמחה שנשארת כאן, כי בסוף השעה הקודמת, למי ממאזיננו שזוכרים, סיימנו בשאלה דרמטית, אפשר לשים כאן ככה איזה טופים או איזה מוזיקה דרמטית, ושאלנו האם בכלל צריך טלוויזיה נפרדת לילדים? אולי בעקבות כל מחקריך, כל השיחות עם מפיקים ואנשי עבודה וצפייה בתוכניות והתבוננות בתיאוריות על ילדות ועל חברה, אולי תגיד לנו בכלל לא צריך?
אני לא יודע להגיד. זאת אומרת, באמת, כמי שחוקר את התופעה הזאת, היא תופעה קיימת, היא קיימת כבר 70 שנה, אוקיי? לא בישראל, בישראל 55 שנה, 50, עוד מעט 60, אבל באמת לא בטוח. זאת אומרת, הייתה תקופה, למשל בבי-בי-סי שדיברנו עליה בשעה הקודמת, בבי-בי-סי, בתקופה מסוימת, מחלקת הילדים והנוער נסגרה, ובשנות ה-70 או ה-80 החליטו לתקופה של איזה 5 שנים לא לעשות תוכניות לילדים, אלא תוכניות לכל המשפחה. אוקיי? אגב, גם דיסני, תסתכלו על דיסני פלוס היום, הוא קורא לעצמו לכל המשפחה. אוקיי? זאת אומרת...
גם בנטפליקס, אגב, יש קטגוריה כזאת, סרטים, כן. או תוכניות לכל המשפחה.
לא, אבל יש גם קטגוריות לפי גילאים.
כן, אבל עדיין יש גם את הקטגוריה לכל המשפחה.
זאת אומרת, טוב, כל הסטרימרים שברו את כל התפיסות ואת כל החלוקות וכן הלאה, אבל עדיין יש... זאת אומרת, אז נדבר על תוכן לילדים ולא תוכן למבוגרים, אבל שוב, גם בדבר הזה יש שאלה. האם תוכן לילדים חייב להיות נפרד מתוכן למבוגרים? ואנחנו חייבים להגיד גם, אנחנו גם נהנים מתוכן לילדים. זאת אומרת, יש הרבה פעמים מבוגרים שנהנים מתוכן שמיועד לילדים. זאת אומרת, אנחנו חושבים את התירוץ הזה. זאת אומרת, מי יכול ללכת לסרט דיסני בלי ילד? כי הסתכלו עליך קצת מוזר. אני נהנה ללכת לגן חיות.
גם אני?
בלי ילדים.
גם אני? בטח.
ומי אמר ש... זאת אומרת, אז יש המון חוויות אנושיות שהן משותפות ואינן נחלקות לפי חלוקה גילאית כזאת או אחרת. מי אמר שזאת קטגוריה היחידה? זה כמו, שוב, אם ניקח את זה לדוגמאות אחרות, נראה איך כל החלוקות המגדריות שהיום התבטלו, או כמעט התבטלו, שוב, יש מי שמנסה להחזיר אותם, היה אומר, נשים לא יכולות א', ב', ג' וד'. אותו דבר אפשר להגיד על ילדים.
כן, אפשר לעשות מחלקה בטלוויזיה לנשים. לכאורה,
נכון.
או לגיל השלישי.
נכון.
זו אוכלוסייה הולכת וגדלה. בואו נעשה מחלקה
עכשיו,
לתוכניות
לא
לגיל השלישי.
זה לא אומר שאין תכנים שמתאימים או מעניינים יותר גילאים מסוימים, או, אבל זה לא חייב להיות לפי גיל.
אבל נדמה לי, דוקטור יובל גוז'נסקי, שמה שאנחנו עושים כשאנחנו עושים מחלקה לילדים, זה אנחנו מדברים על מה לא נשדר להם, לא על מה כן. זאת אומרת, זה ההבדל.
זה הבדל מאוד משמעותי.
זה הבדל מאוד משמעותי, כי אנחנו רוצים למנוע מהם תכנים שאנחנו חושבים שהם מוקדמים, או שאין להם כלים עדיין להתמודד איתם, ואז אנחנו קצת בעולמות אחרים, כי זה לא רק שאנחנו אומרים, הם אחרים מאיתנו, הם לא מבוגר קטן, כמו שאמרנו כשדיברת על בגדים, אנחנו אומרים, יש דברים שהם עוד לא צריכים לראות.
וזה קשור גם לתפיסת ילדות, אם נמשיך
נכון,
את השיחה שלנו מקודם.
נכון, אותה תפיסה תרבותית.
זאת אומרת, לגמרי זו תפיסה שאומרת, אם דיברנו על, על הכפר שבו המספר במדורת השבט, סיפר את הסיפורים המפחידים, אגב, אפשר לעשות, לפתוח סוגריים?
בטח, תמיד.
רוצים לראות תפיסת ילדות, יפתח המלוכלך וזה.
נכון.
יש תמיד...
יהושע פרוע, יפתח המלוכלך.
היום אני רואה הרבה, מוכרים את הספרים האלה, ואחרי 5 דקות שההורים קונים אותם, או הסבא וסבתא קונים אותם, מביאים לבית, כולם גונזים אותם ולא מקריאים.
כי ספרים... ילד שלא התנהג יפה, חותכים לו את האף או את הידיים, או מבשלים אותו
בקערת מרק. זאת אומרת... בכלל בלתי נתפס, ואנשים רואים את הציורים ואת הסקריחה וקונים בחנות ולא מתפדפים, מגיעים לספר ותוך זה, לא הסיפור הזה, טוב, לא הסיפור הזה, ובסוף הספר הזה עומד על מדפים, אז...
שאגב, מי אמר שזה נכון? אני לא יודעת. אני בילדות קראתי את הספרים האלה, הם היו לי מאוד מפחידים, אבל זה היה איזה מין הבנה שיש עולם אחר, עולם ש...
או השאלה, מה תוכן לילדים אמור לעשות? האם הוא אמור לחשוף אותם לחששות ולפחדים העמוקים ולהציע פתרונות כאלה ואחרים, או להגיד את התפיסה המגוננת, כי אנחנו היום בעידן של התפיסה המגוננת. לא, 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 לא נדבר על מין, לא, 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 לא נדבר על אלימות, לא נראה מוות. זאת אומרת, אני יכול לספור כמה טבועים, אלה השלושה המרכזיים, אבל זאת אומרת, שאסור לדבר עליהם. אז אם נדבר, התחלתי קודם, פתחתי סוגריים, צריך גם לסגור אותם, על מדורת השבט. בימי הביניים, רוב האנושות חיה בבתים מאוד מאוד קטנים, מאוד מאוד צפופים, וכן, גם מין היה חלק מהחיים. הוא לא היה נפרד, לא היה להורים חדר נפרד.
עם דלת אקוסטית שאפשר לסגור, כן?
אוקיי, ולשלוח את הילדים לחוג כדי, אוקיי? זאת אומרת, מין היה חלק מהחיים, הוא לא היה משהו שלא מדברים אותו, הוא מוסתר באותה צורה שלא מדברים על מין ומיניות כיום. מי אמר שזה הדרך הנכונה? אנחנו בתפיסות אחרות, חברתיות, תרבותיות, כלכליות, צרכניות, שמשפיעות גם על הביטוי שזה בטלוויזיה. אז האם צריך טלוויזיה לילדים? צריך תוכן שיהיה מותאם לקהלים שונים. בסדר? כמו שאנחנו מדברים, יש קהילות מאגרים, אז אנחנו רוצים לפנות אליהם, אנשים עם רקע כזה, עם רקע אתני, מגוון אתני, אז גם המגוון הגילאי או הגילי, הוא גם כן חלק מהשונות בין בני אדם. זה אי אפשר לשנות, אוקיי? זה מובן, זה נכון, וצריך ליצור תכנים שמתאימים לילדים. האם זה פוסל? לא. אנחנו גם רואים בפועל שרוב הילדים רואים המון תכנים, גם שהם תכנים של מבוגרים.
כל תוכניות הריאליטי שהזכרת, הן תוכניות מאוד קשוחות מבחינת תכנים. זאת אומרת, יש שם המון מיניות, המון עניינים של זוגיות, המון...
אבל זה חלק מהביקורת שהן סופגות.
כן, כן.
אוי אוי אוי, הילדים צופים. זה שמבוגרים רואים את הדברים הלא נחמדים האלה, זה בסדר. למה? אגב, למה למבוגרים...
כי יש לנו כלים.
למה אנחנו יכולים... אוקיי, למה אנחנו יכולים להכיל... זאת אומרת...
הרבה okay. פעמים לא יכולים, אגב. אני לפעמים רואה תוכנית כמו אח הגדול, אני לא מסוגלת להכיל okay. את זה.
אז זה הטעם
ברמה
שלך.
אישית, כן, ברמה אישית. שלך.
והבת שלי, כשהייתה בת 13, ראתה CSI. אוקיי, ואני הייתי, אוקיי, כל הגופות האלה והגביעות והמנתחים, זה לא... אני...
לא לגמרי, כן.
לא לגמרי. אבל זה מה שעניין אותה. זאת אומרת, הסיפור סיפר, דיבר אליה, והיא בחרה לעשות את זה. עכשיו, יגידו, מאזינים, אוקיי, נו, עכשיו, מה אתה רוצה שהם יראו? אני לא יודע מה אני רוצה. אני לא אומר לכל אחד איך לחנך את ילדיו, אבל ברור שיש ילדים שונים, עם צרכים שונים, ועם רצונות שונים, ועם תפיסות שונות. זה נכון שיש גם את הפסיכולוגיה ההתפתחותית, שמחלקת את ההתפתחות הקוגניציה. דיברנו על תפיסת ילדות הביולוגית. גם ההתפתחות הקוגניטיבית שלנו, שוב, משתנה, ואין ספק שילד בן שנתיים. עכשיו, אני חושב שזה לא רק האופן של המוח... כנראה שיש גם משהו ביולוגי בזה, אבל זה לא רק האופנים של המוח, אלא גם האופן שבו אנחנו כילדים חווים. זאת אומרת, אני חושב שהמונח היותר מעין, שוב, אני לא פסיכולוג, מדבר מבחינה תרבותית, זה ניסיון חיים. זאת אומרת, העובדה שילד בן 6 חווה פי 3 מילד בן 2, יש לו ניסיון חיים גדול יותר. הוא יודע
לחלוטין.
מה עושה הדבר הזה, הוא יודע מה פירושו לגעת באש, הוא יודע מה פירושו לפתוח טלוויזיה, זאת אומרת, מה מפחיד אותו. זאת אומרת, אם אנחנו נחשוב...
יש יותר ניהול של החרדה, יותר היכרות עם המציאות, זה פחות מפחיד, או יותר, או כן.
יש גם יכולות, אבל יש גם ניסיון חיים, יש ניסיון להבנה יותר גדול. אז האם צריך תוכן לילדים? ככל הנראה צריך תוכן לילדים. אוקיי, אני לא פוסל את הצורך הזה, אני כן מבין שילד בן שנתיים הצרכים, גם הנפשיים, גם הקוגניטיביים, גם עולמות התוכן, גם אפילו ברמה של איך לצלם תוכן, אוקיי? כשהיה את הטלטאביז, ילדים בני שנתיים, הוא הופנה לילדים, זו התוכנית בערך הראשונה שהופנתה באופן ספציפי לילדים בני שנתיים. עכשיו, ילדים בני 4 כבר שנאו את הטלטאביז. כי מה הטלטאביז עשו?
קולות בעיקר.
ראו דלת ואמרו, הנה דלת! ראו את טינקי ווינקי, הנה טינקי ווינקי, אוקיי, אין עלילה, אין באמת משהו, אבל זה התאים לתפיסה שילדים, אופן שבו ילדים בני שנתיים
חווים את העולם,
חווים
כן,
את העולם. אין
סאבטקסט,
רואים משהו, זה מה שאני שומע, זה מה שאני שומע, זה מה שאני רואה. אז כן, מגיל 6 והלך, כנראה שכבר עלילות צריכות להיות יותר עלילות, ואז אולי קשור לעולם התוכן, כן, כי אם אולי בתוכן לילדים תדבר על משכנתה,
פחות תואם את העולם שהם
פשוט
חווים.
פשוט עולם כן. ההבנה יהיה אחר. כי זה לא עולם המושגים. מצד שני...
אבל שוב, דיקנס שהזכרנו, לא משכנת, אבל כן דיבר שם על תכנים כלכליים, הישרדותיים, שהם לא תמיד תואמו את התוכן של רוב הילדים, או ספרות של נשים.
או לא תאמו את איך שאת חושבת היום על הדבר הזה.
נכון, נכון.
בתקופה ההיא זה כנראה כן טעם, כי כשאריך קסנר, סופר הילדים הגדול והגאוני וכן הלאה וכן הלאה, מדבר על חבורות של ילדים שהולכות מכות רצח אחת מול השנייה.
הם מלבלשים ושוט, כן.
והם הולכים מכות, והיום, אסור לדבר על אלימות. למה? אסור לנו לדבר על אלימות, או שאנחנו צריכים לדבר על אלימות באופן...
ביקורתי או...
ביקורתי, ולהציע פתרונות, או לא יודע. זאת אומרת, מצד אחד אומרים לא, 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 ואז בסוף ההורים נוסעים בכביש, וההורים מקללים את הנהגים ליד.
נכון.
אוקיי, אנחנו לא מדברים ליד הילדים, אבל מה, הילדים לא שומעים אתכם?
נכון.
לא רואים אתכם?
אז יכול להיות שההבדל הוא גם בצפייה מתווכת וכזאת שהיא לא. אני יודעת שבספרות יש את זה הרבה פעמים, הרבה יותר נוח. אני אומרת את זה כאימא, וגם קראתי תיאוריות שמדברות על הקרא. אפשר לקרוא את הכל. אני לא נבהלת מטקסטים, אפרופו יהושע פרוע או ספרים כאלה, אבל אני כן אזום שיחה אחר כך, לא שאני אגיד בהכרח מה אני מרגישה, אבל אני כן אתן מקום לזה שיש פה איזה רובד שאולי שווה לדבר עליו, אולי שווה לראות רגע מה מרגישים, או למה נבלים, או... אז אני חושבת שגם בטלוויזיה, רובנו רוצים למצוא את הטלוויזיה כמכשיר שמשאירים מולו. אני לא רוצה עכשיו לשבת כל הבוקר לראות טלטאביז עם הילדים. יש לי עיסוקים אחרים. אבל יכול להיות שאם נראה תכנים אחרים ונעשה צפייה משותפת, אגב, כמו שמבוגרים עושים, אולי זאת הדרך לקבל חלק מהדברים.
חד משמעית, כן. אם יש עצה אחת שאני יכול לתת לארבע שעות מפגשים שלנו להורים, זאת העצה. צפו עם הילדים, בעניין אמיתי אבל. לא, אוקיי, ואני אהיה בטלפון בשביל לסמן וי שישבתי עם הילדים, כי זה הדבר הכי שקרי שאפשר לעשות, עדיף שלא תהיו שם.
יותר גרוע, כן.
יותר גרוע, כן. כן? הדבר, אבל אם תהיו בעניין, אז כן. אגב, זה הטכנולוגיה מאפשרת לנו... כלים הרבה יותר מגניבים. אם פעם טלוויזיה אי אפשר היה לעצור אותה,
נכון.
כי... ואז כאילו אי אפשר לשאול שאלה באמצע, היום ילדים עושים את זה, ואז הם עוצרים את זה, גם אם זה שידור ברודקאסט, הרי כל הממירים מאפשרים את זה, אבל בטח בסטרימרים.
נכון.
אתה עוצר, שואל את השאלה, למה הוא עשה לו ככה, למה זה, כל מיני... ממשיכים.
כן, או מה אתה חושב על זה שהם הלכו מכות? ואז זה לא מובן מאליו שהם הלכו מכות, ומדברים על זה גם, או... לא באיזה טון חינוכי גבוה, אבל כן מבינים שיש פה עניין, הם הולכו מכות, בוא נדבר על זה.
כל דבר אחר שאתה כן. רוצה לעשות, מה שאתה רוצה לעשות, אבל צפייה אמיתית, בסקרנית, זאת אומרת, וההפך, קחו את הילדים לדברים שמעניינים אתכם, זאת אומרת, צפו ביחד במה שמעניין אתכם.
אני בעד, אני חושבת שזה הפתרון הכי טוב, המשותף הזה, וזה שמדברים. זה שמדברים, לא באיזה טון חינוכי, שוב, לא להפוך עכשיו לתודה לך, שאלימות, אלא לבדוק מה זה מייצר, מה קורה כשאנחנו פוגשים את זה, מה אפשר היה לעשות אחרת, אולי, לא יודעת.
אפילו לעורר סקרנות. אמרתי שהמחקר שלי נועד לחקור יצירתיות. מה היה אילו? בוא נעצור ונדמיין מה יקרה להמשך הלילה. נטפליקס ניסו את זה עם מראה שחורה, בנדרסנאץ'.
כן.
בסדר? אבל בוא נעצור רגע את התוכנית ונשאל, מה אתה חושב שיקרה? אוקיי? זה אנחנו עושים בספרים. אגב, מישהו אמר שספרים יותר טובים מטלוויזיה? לא יודע.
לא, זוכרת שנתקלתי בכל מיני מחקרים, אבל לא, באמת, לא נעשה את זה כרגע. אבל כן, אני חושבת שיש משהו בקריאה, באימון הלשוני, בהפעלת הראש, הפעלת הדמיון, שאתה לא יודע איך דמות נראית.
נכון, מצד שני.
זוכרת את מקורת את אריך קסנר ומדמיינת את הדמויות.
זה כלי אחד מאוד חשוב, ולכן המדיום הזה של הספר נותן כללים. אבל אם אתה רואה פנטזיות של מארוול, ואתה רואה... עולמות שפנטזו נכון. מיטב היוצרים בעולם, אז אולי אתה רואה דברים שלא יכולת לדמיין, ועולם נכון. העושר שלך החזותי...
עשיר יותר. שאלה טובה.
זאת אומרת, אולי כשאתה טובה. רואה מנגה, ואתה אומר, וואו, מישהו יכול לפנטז את הדבר הזה, אתה רואה אי הכלבים, אתה אומר, וואלה, מישהו לקח סיפור? לא יודע. זאת אומרת...
כן, לחלוטין.
עכשיו, זה לא חייב להיות אחד, זה לא או-או. זה היופי של תרבות.
זה היופי, זה הגיוון, כמו שאמרנו.
אפשר לעשות גם וגם.
אז אנחנו בטלוויזיה הממלכתית בישראל, עצרנו שם, התחלנו מבן גוריון, ודיברנו על כך שבעצם אלה תפיסות חברתיות, תרבותיות, פוליטיות, אין אחד, כבר שאלת המון שאלות על למה בגיל זה מותר, ולמה בגיל אחר אסור, ואנחנו מגלים שזה באמת עניינים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים. וכדי להבין מה קרה לטלוויזיה שלנו, במהלך השנים, אנחנו נמשיך רגע במסלול הזה, שהוא מאוד מעניין. היינו בבן גוריון.
עם טלוויזיה לימודית.
טלוויזיה לימודית.
ציבור, לא ציבורית, אלא ממלכתית.
כמו שאמרנו, ומשרד החינוך שחולה שם ומעביר שיעורים סיור בעולם המתמטיקה. נדמה לי שמלחמת ששת הימים הייתה איזה פקטור מאיץ לעניין הטלוויזיה.
כן, ואז מוקמת בעצם מה שכבר ידעו קודם עוד ב-62, כפי שאמרנו, מוקמת הטלוויזיה הכללית, רשות השידור, היא מוצמדת לרשות השידור. שוב, אני לא חוקר של טלוויזיה ישראלית הכללית באופן, אבל יש לה גם מחלקת ילדים ונוער. אוקיי? אז ב-68, שנה אחרי מלחמת ששת הימים, נפתחים שידורי הטלוויזיה הכללית רשות השידור, במצעד יום העצמאות 1968, אז מאי ככל הנראה, והם משדרים שידורים לילדים, אבל השידור הראשון הוא דווקא בערבית, בתוכנית שנקראת סמי וסוסו. אנחנו אומרים, רגע, למה? איך בערבית? מה קרה? אז ככל הנראה, שוב, אין לי, ככל הנראה היה מכרז עוד שנה קודם, שבו רצו לעשות תוכניות בערבית, אז התוכנית הזאת הייתה מוכנה כבר, כי זה לא סימן לבאות, כי רוב התוכניות של רשות השידור, מחלקת הילדים והנוער של רשות השידור, לא היו תוכניות בערבית.
סמי וסוסו הייתה רק בערבית עם תרגום לעברית? איך זה הלך?
אני אפילו לא בטוח שהייתה תרגום לעברית.
מעניין.
אולי היה תרגום לעברית, יודע מה? יכול להיות שאני, זיכרון שלי מטעה אותי עכשיו. מה שנקרא גוגלית, חברים.
כן, מחפש,
עכשיו,
זה כן.
חפשו. אבל תוכנית אולפן קטנה עם מנחה, עם בובה, שכותבים מכתבים לאולפן ומשדרים סיפורים שילדים כותבים, אינטראקטיביות. הומצאה כבר אז. כן, כן, זאת אומרת, האינטראקטיביות הומצאה... אגב, מודל, התוכנית הזאת בדיוק נראית כמו תוכניות של ה-BBC של שנות ה-50.
אמרנו, שם הלכו ללמוד.
כן, זאת אומרת...
רוטשילד עושה שם, סיפרת כבר
את הכנס. בניגוד אגב לחינוכית שהמציאו הרבה דברים חדשים, במחלקת הילדים והנוער של הערוץ הראשון, עברו הדרכות ב-BBC. נשלחו ל-BBC, זה היה באמת המקבילה, כי זה באמת שידור ציבורי. לטוב או לרע, אם היה באמת עצמאי או לא עצמאי, נשים את זה כרגע בצד, אוקיי? ותזכרו, צריך לזכור שהטלוויזיה לילדים הרבה פעמים עברה מתחת לרדאר. כמו שאמרנו קודם, למה לא זכו להכרה וכן... טוב, מתעסקים בתוכן הזה של הילדים. יאללה, נו,
זה לא מה שחשוב.
מה זה משנה לנו? כל הזמן שאתם לא מתעסקים בפוליטיקה, ושאתם לא מתעסקים בכלכלה, מה אכפת לי אם אתם ספרו לו את הסיפור על הפרפר, או על הפרח, או על... נו, בסדר. אז הרבה פעמים היה להם חופש יצירתי להיות יותר גדול מאשר במקומות אחרים שהיו תחת כל הזמן הפוקוס של הפוליטיקאים, עד שהם הגיעו למקומות של הטבועים, שם התעורר, אבל זה נקדיש אחר כך. אז מחלקת הילדים והנוער...
רגע, אני עוצרת אותך, גוגל את סמי וסוסו, אני רק מביאה את המידע.
No?
סדרת טלוויזיה בשפה הערבית, ג'ורג' אברהים היה שחקן, ודיבבה אותה לעברית לביבה דריני. זה שמה. אז היה תרגום. דיבוב, כתוב פה, מדבבים לביבה דריני.
אני לא ראיתי דיבוב. אני תמיד, כשאני קורא מקורות כאלה ואחרים, אני מחפש מקורות ראשוניים. זאת אומרת, פה ניתן פה קצת את האקדמאי שבי.
אז אנחנו נעמיק יותר. זה היה גוגל, זה הייתה ויקיפדיה.
בדיוק.
אבל נשים כוכבית.
זה החשד שלי מזה. אני אומר, ואז שאני רואה תוכן מסוים, אגב, דיברנו על השידור הראשון, הטלוויזיה החינוכית וגם התאגיד היום שם את השידור הראשון, ומיד אחריו אין את השידור הראשון. יש את הנאומי פתיחה, ומיד אחרי זה יש תוכנית אחרת, לא נכונה, לא מדויקת.
כי לא שמרו אותה?
כנראה שהיא נאכלה בארכיונים.
במחסנים, כן.
ואז הם צירפו כנראה תוכנית אחרת שהייתה מאותה תקופה, בסדר? לא, אבל לא אין את בנימין מאיר התוכנית. איך אני יודע? כי הלכתי למקור ראשוני, ואיתן הבר, זיכרונו לברכה, Okay? שהיה עיתונאי של ידיעות אחרונות, מדווח למחרת השידור ב-25 במאי, הנה זה מה שהוא ראה, כי הוא הלך לרמלה וישב עם הילדים ושמע, ואז הוא אומר, ואז הופיע על המרקע, בנימין מי, okay? זה עדות ראשונית שאתה יכול לסמוך עליה, שוב, מתוך ההנחה שמדובר בעיתונאי רציני, שעמד בעיתון רציני ונשלח לדווח, בעוד שההמצאה כמעט הזאת, שאפשר לראות אותה בעיניים, כי ביוטיוב, תלחצי השידור הראשון של הטלוויזיה בישראל.
אני לא אגיע לזה, לא למורה הזה שעומד.
לא תגיע לזה, למורה הזה. תגיע למורה למתמטיקה אחרת, שמדברת על תחושת המספר. עם טלטלים, נו, אני ושמות לא חברים.
זה בסדר גמור. אז גם את זה אנחנו נחפש, אבל כמו שאתה אומר, בוא, נקפדאו וחשדאו. זאת אומרת, קראנו את זה, יכול להיות, אבל אנחנו לא בטוחים שהיה דיבוב, אבל שידור בערבית. אז כמו שאמרת, זה היה מוכן, זה היה קל יותר.
אבל מיד אחרי זה הם עוברים לתוכניות אחרות, ויש להם אג'נדה מאוד מאוד ברורה, אוקיי? והאג'נדה היא לשים את הילד במרכז, במובן הזה, שעל המסך יהיו ילדים. זאת אומרת, בחינוכית תרמית צינו את המבוגר המיטיב אל ילדים, גם בגן, גם בגיל בית הספר, אוקיי? בשנות ה-70, כל התוכניות בכל המקצועות של החינוכית, בכל מקצועות הלימוד, במקביל לטלוויזיה הישראלית, רשות השידור, מחלקת הילדים והנוער, כולה יש לה שעה ביום. זאת אומרת, באופן יחסי הם הדוד העני בתוך השידור, mm-hmm. הם עושים דברים אחרים. אם נחשוב על תוכנית הדגל שלהם, ריץ' ראץ', יש בה רק ילדים על המסך. הילדים האלה גם שותפים לכתיבה וליצירה של התוכן. שוב, במגבלות, יש עורכת שיושבת איתם ומכינה אותם, אבל...
אבל הם... נותנים להם מקום.
נותנים
אומרת,
להם מקום.
קולם נשמע. זה
קולם
לא...
נשמע, אוקיי?
זה לא מעל ראשם.
הם שותפים ליצירה, הם עושים חזרות, ואומרים, את זה תגיד עוד פעם, תגיד, שואלים את דעתם, ואומרים, זה תגיד בזה, את זה תגיד את זה, אוקיי? בסדר. זה, זה... ויש המון הומור נונסנס, אוקיי? אני מראיין בספר ובמחקר את צליל הרוז, שהייתה אז מנהל, הייתה מנהלת המיתולוגית של הטלוויזיה, מחלקת הילדים והנוער של התאגיד, אז רשות השידור, והיא מספרת באמת, הם באו מהמסורת של הרדיו. זאת אומרת, שוב, שמה הם לקחו ממסורת שהייתה כן קיימת, והיא הרדיו לילדים, תוכניות לכל...
לבן ולבת.
לבת ולבן ולכל המתעניין. כן. יצחק נוי, כן. זה היה אחר כך, כן?
זכרו לברכה, הם, חתול במגפיים, כל התסקיטים, כן.
לגמרי, אבל לפניהם הייתה אסתר סופר, שהייתה המנהלת המיתולוגית של אותה מחלקה, והם לוקחים משם את הדבר, את, ה, את התפיסות, מה צריך לעשות לילדים, תפיסות ציבוריות המון, המחזה של סיפורים קלאסיים ושירים קלאסיים, מאוד מאוד אמריקאי, תרבות מערבית, אוקיי? ובתוסיף על זה, חבר'ה שבאו גדלו על שנות ה-60. הומור נונסנס של שנות ה-60, למשל תוכנית דגל נוספת היא ראש כרוב, אוקיי? ראש כרוב חמוץ בחומץ בחבית וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת, הומור נונסנס, שירים, זאת אומרת, בהרבה מובנים, מה שמחלקת הילדים והנוער אומרת, בידור לרגש, והיה לה את הסיסמה הזאת, ברח לי עכשיו את השם שלה.
זה משהו שקשור ללימודים לחוכמה?
כן, כן.
זאת אומרת, הייתה הפרדה בין הבידור לבין
לא,
הידע?
לא, באותו מידד, במימד אחד, בידור לרגש וידע
ואימון למוח,
משהו כזה.
כזה.
כן, אבל זה לא אוקיי. לימודי. לא אוקיי. צריך לדעת בסוף המשדר ש-2 ועוד 2 שווה 4.
אז קפצנו הרבה מאותה תוכנית ב-66 של סיור בעולם המתמטיקה.
לא כזה הרבה, זאת אומרת, 10 שנים אחר כך, אנחנו מדברים על ריץ' רץ', אנחנו מדברים על ראש גרוב, אנחנו מדברים על... גם תוכניות לגיל הרך.
פרפר נחמד או כל מיני?
פרפר נחמד זה החינוכית.
זה החינוכית.
כן, פרפר נחמד זה החינוכית.
מאוחר יותר אז.
כן, תחילת שנות ה-80. אבל הרבה דברים שהם שמים את הילד במרכז, אוקיי? שזה מה שמאפיין את מחלקת הילדים והנוער של הערוץ הראשון.
ובעצם כשמסתכלים על השידורים לילדים, נדמה לי שאתה מחלק אותם לשלוש או ארבע תקופות, נכון?
ארבע זה דילמה.
אז רגע, בואו נתחיל. בטח שכן, בטח.
מותר לשתף? אז החלוקה היא, שוב, אני מגדיר את עצמי חוקר תרבות, אז אני מנסה לשלב גם דברים טכנולוגיים, גם חברתיים, גם פוליטיים. אז העידן הראשון נקרא העידן הערוץ היחיד. דיברנו על שתי מחלקות עכשיו, טלוויזיה חינוכית ומחלקת הילדים והנוער, אבל בעצם, מבחינת הצופים, הילדים בבית יש ערוץ אחד.
ערוץ אחד.
אין... זאת אומרת, היום שאני
מנסה... ואמרנו, שידורים חוזרים כל הזמן.
כל הזמן, כי אין כסף להפיק תכנים מקוריים. אני אומר את זה לסטודנטים היום, והם מתקשים להבין מה זה אומר ערוץ אחד, אבל עד 1989 זה מה שהיה בישראל. היה ערוץ יחיד, אחד ויחיד. זאת אומרת, זה מה שהיה. כאילו, אין כבלים, אין טלפון, אין אינטרנט. התוכן האודיו-ויזואלי היחידי, חוץ מללכת לקולנוע, כשאתה בבית, היה טלוויזיה עם ערוץ יחיד. אז נכון, היה גם ערוצים מידליסט, וקצת דברים מערוצים ירדן, וירדן 2 וכן הלאה, אבל בישראל, בעברית, זה מה שהיה. אז נקרא עידן הערוץ היחיד, מטבע הדברים. והתקופה השנייה, אני קראתי לה, שוב, בהיסטוריה שאנחנו מדברים עכשיו, היא היסטוריה של הטלוויזיה לילדים בישראל. לא בכלל של טלוויזיה, לא של ישראל, לא של התרבות. הם כמובן מושפעים מהשדות אחרים. אז אני קראתי לה עידן הבלעדיות החדשה, קצת במחווה לדוקטור נועם יורן, שכותב על ערוץ 2, עידן הממלכתיות החדשה, שערוץ 2 שמתחיל ב-93, אבל מתחיל עם שידורי הניסיון ב-89, בעצם מביא את הממלכתיות בצורה טובה יותר לבעלי ההון מאשר הממלכתיות של השידור הציבורי. אז בהקשר הזה, אני משאיל מי את המושגים שלו, ואומר לזה עידן הבלעדיות החדשה. כי כאילו נפתח השידור לילדים, ועוד רגע, אם את רוצה, נרחיב על מה נפתח ואיך נפתח, אבל בעצם יש ערוץ דומיננטי אחד יחיד. ברור שיש לו גם את השם המאוד אחד יחיד וברור. פשוט קוראים לו ערוץ הילדים. זאת אומרת, אתה לא יכול לטעות.
נכון.
זאת אומרת, זה לא נותנים לו שם ממותג כלשהו, כי לא צריך. זה הערוץ הילדים. כי כשמקימים את זה בכבלים בשנת 89, יש ערוץ הספורט, ערוץ הסרטים, ערוץ המשפחה, וערוץ אחד, הילדים. אוקיי? אז
אי אפשר לטעות, כן.
אי אפשר לטעות. ערוץ 6 בשלט, כי פשוט זה היה המספר שלו בשלט. אוקיי? אז זה החלוקה, אז קפצנו לתקופת כניסתם של הכבלים. שאלה, את רוצה שאני אגיד עכשיו את התקופה הרביעית שלישית?
כן.
אוקיי. אז התקופה השלישית בעצם מתחילה בשנת 2000, עם כניסתם של ערוץ הופ וריבוי הערוצים, שבספר אני מכנה את זה עידן ריבוי הערוצים והדיגיטל. דילמה. מותר לחלוק דילמות, אז שוב, כל חלוקה היסטורית היא תמיד תלוית החוקר, אין פה איזה...
כן, זה לא חקוק בסלע, זה לא שזה מחויב מציאות, כן.
בדיוק, זאת אומרת, אם אנחנו... זאת אומרת, צריך לזכור כל הזמן שהיסטוריה תמיד נכתבת בידי מישהו, היא לא... ההיסטוריה קורית, אבל הניתוח של ההיסטוריה היא תמיד בידי חוקר...
תמיד פרשני...
פרשני, ואפשר להתווכח, אמרנו, מישהו יתווכח איתי על זה. אז אני לא יודע, זאת אומרת, זה ברור שריבוי הערוצים מתרחש, ברור שגם הדיגיטל נכנס בהדרגה יותר משנת 2010-2015 והלך, יותר באופן משמעות.
טלטקסט, מה?
לא, דיגיטל, אנחנו כבר מדברים על יוטיוב וסמארטפונים וכן הלאה. שוב, יוטיוב רק נולד ב-2005, אבל הוא לא הופך להיות משהו, הופך עד 2010, 11, 12, ואיפה שאנחנו נמצאים היום, רשתות חברתיות וכן הלאה. אז האם אנחנו בתקופה היסטורית, לפעמים צריך גם קצת לקחת, אמרת על ההיסטוריה שאני חוקר שהיא כולה השפיץ של השפיץ, ומה אני, זה לא היסטוריה, זה מיני היסטוריה.
זה עבר מתמשך, כן.
זה הווה מתמשך.
כן, בדיוק,
הווה
מתמשך.
אז יכול להיות שצריך לעבור עוד טיפה זמן, כדי שנוכל להסתכל אחורה, ואולי היום כבר אפשר להגיד, צריך לחלק את זה קודם לריבוי ערוצים. מצד שני, יש עדיין ריבוי ערוצים, ובכל רגע נתון, אם תחי כבלים ולוויין, יש כ-15-20 ערוצי ילדים בכל רגע נתון. חלקם נסגרים, חלקם נפתחים וכן הלאה, אבל עדיין זה קיים.
אתה מדבר גם על דיסני וכו וכו,
ברור,
כן?
ברור, דיסני ודיסני פלו, ודיסני ודיסני ג'וניור, וניק וניק ג'וניור, וזום, והופ, ובייבי, ולולי. זאת אומרת, יש לנו פה הרבה ערוצים, ולוגי, וויז, ואחרים. הם עדיין קיימים. אגב, יכול להיות שזה לא ימשיך עוד הרבה זמן. אבל כאמור, הנבואה ניתנה לשוטים ולא להיסטוריונים, אז אנחנו בשילוב כרגע של גם דיגיטל, ויכול להיות שבשלב מסוים צריך לעשות, אתם יודעים מה? טעיתי בספרי הקודם, ואני חושב שהחל בשנת 2010, לא יודע להגיד כרגע, בסדר? אבל זאת החלוקה בגדול, עידן ערוץ יחיד, אחר כך עידן בלעדיות חדשה, שיש בה ערוץ מאוד מאוד דומיננטי, ואחרי זה בעצם המרק האינסופי של ריבוי הערוצים והדיגיטל, שפותח המון המון אפשרויות, המון דברים לחשוב עליהם,
והמון אג'נדות כביכול. זאת אומרת, אם נסתכל על הופ קטנטנים שאומרים אנחנו באים לחנך, או זאת אומרת, ללוות את הילד, או על דיסני שמביאים חוויה אחרת לגמרי.
נכון.
הם לא באים לחנך באג'נדה שלהם.
שוב, תלוי גם פה, בין דיסני לדיסני פלוס, הרבה מהתפיסות המגוננות של הילדות נשמרות דווקא בגיל הרך. בעוד שלילדי בית הספר, אנחנו אומרים, כמו שאמרנו קודם על נוער, אנחנו היום אומרים על ילדי בית הספר, טוב, בסדר, הם כבר מסתדרים לבד, אנחנו לא מחנכים אותם, אוקיי? אבל הגיל הרך עדיין נשמרות, כי הם קטנטנים, אני חושב שזה גם קשור לשליטה של ההורים, יותר שולטים על השלט, יותר שולטים על מה הם רואים, גם בסמארטפונים, גם זה משתנה. אנחנו רואים גם את הדבר הזה, תפיסות מסחריות הולכות וגדלות, יותר ויותר מוצרי צריכה. כל הדבר הזה בעצם, אבל שוב, כמי שבא מאיזושהי הסתכלות כן היסטורית, אי אפשר להבין את 2023, 2024, בלי להסתכל אחורה ואיך זה התפתח. כי אמרה לי פעם, אחת המחקרות, המרואיינות שלי למחקר, הילי חורב קסוטו, שהייתה מנהלת ערוץ הילדים, היא אמרה לי משפט נורא יפה בעיניי, היא אמרה לי את זה ב-2016, היא אמרה לי, אם היינו חייזר שנולד עכשיו, שנוחת עכשיו בכדור הארץ, סליחה, לא נולד, אז ככל הנראה, לא היה טלוויזיה ליניארית.
תסביר את זה, מה זה אומר הטלוויזיה ליניארית?
טלוויזיה ליניארית זה בעצם ערוץ שמשדר עם לוח שידורים, שמישהו קבע אותו, אוקיי? ואתה פותח טלוויזיה, רק זקנים היום אומרים שהם פותחים טלוויזיה.
מה נותנים?
זקנים כמוני, כן? הכוונה. כן, כן. זאת אומרת, והנוער והצעירים בדרך כלל מעדיפים לפתוח נטפליקס או דיסני או איזשהו ערוץ ולראות תוכנית מסוימת. אגב, גם זה כבר לא מדויק. כי מסתבר שנטפליקס עושים ניסיון ובצרפת יש נטפליקס שמשדר ליניארית. זאת אומרת, גם אנשים עם חופש הבחירה, לפעמים קצת מתעייפים מחופש הבחירה, ואומרים, אוקיי, פיד מי סימור, שמישהו יבחר לי מה אני אפשר לראות עכשיו.
ואז בשעה שאתה פותח משודר משהו מסוים,
משהו, כן.
אתה לא יושב לבחור לא עכשיו בתוך
לבחור,
המגוון.
או אגב, גם נטפליקס, באפליקציה הלא ליניארית, שהיא כאמור, שירות VOD ענקי, זאת אומרת, ספריית תוכן ענקית, שבה אתה בא ואומר, אוקיי, תבחר מה שאתה רוצה. יש את הפונקציה, פיצ'ר הזה שאומר, תבחר בשבילי.
כן.
אוקיי, זאת אומרת, יש, כמי שגדל בתקופה שבה זה לא היה חידוש, זאת אומרת, הליניארי היה הנורמלי.
זה מה שהיה, כן.
זה מה שהיה, פתח את הטלוויזיה, מה ששידרו. אני תמיד מנסה להסביר את זה לסטודנטים צעירים ומתקשים להבין, כשאני אומר להם, כשמחלקת הילדים והנוער בשנות ה-70 וה-80 שידרה בין 5.5 ל-6.5, אם לא היית בבית בין 5.5 ל-6.5, לא ראית את התוכנית.
נכון, נכון, אני זוכרת את זה, כן.
זה בלתי נתפס היום.
כן. היינו אומרים, רגע, צריך ללכת מחר לשם, אבל השידור זה...
זה בלתי נתפס. כן. זאת אומרת, זהו, זה עשו מהפכה בזה שהם עשו שידור חי, ושידור חוזר בשתיים ליום שישי. אבל היום זה בלתי נתפס, כי מה זאת אומרת? יש זמן מסוים שאתה רואה תוכנית מסוימת. אגב, זה גם כן לא מדויק. כי אם תחשבי על שידור של גמר ליגת האלופות, יש זמן מסוים שזה קורה.
נכון.
אוקיי?
נכון.
חדשות זה לייב.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו בתוכן שהוא פודקאסטי, הוא יהיה מוקלט, okay?
נכון.
אבל יש משמעות ללייביות שלו, לחיות
נכון.
שלו. Okay? זאת אומרת, אם לא נראה את... מי יראה גמר ליגת האלופות את כל ה-180 דקות המשמימות של השני גולים, לא המתח של הלייב.
נכון.
ברגע שאתה יודע את התוצאה, אתה תראה את התקציר.
אז יש דברים שהם עדיין שם בליניארי.
שהם עדיין בליניארי, לעומת
הלא
ליניארי.
אבל זה לא רוב.
זאת אומרת, אנחנו כאמור בעידן של ריבוי. תאגיד אגב, אם מותר לי להחמיא לכם, עושה עבודה יפה בשילוב ביניהם.
נכון.
מצד אחד משדר גם ליניארי, יש ערוץ 11, כאן חינוכית, ערוץ 33, ויש גם VOD וגם יוטיוב וגם 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 וגם.
וגם התוכנית, המעבדה הזאת שאנחנו מקליטים עכשיו יחדיו, דוקטור ויאל גוז'נסקי, היא משודרת גם ברדיו בשעות מסוימות ובימים מסוימים, וגם נמצאת כפודקאסט, אז בעצם אנחנו מאפשרים את שני הדברים.
זאת אומרת, יהיה מי שבמקרה ייסע באוטו, ויהיה השעה שזה, והוא יפתח את הערוץ ויפול וישמע
נכון,
אותנו במקרה,
נכון.
ונקווה שיישאר. ויהיה מי שיבחר לחפש ב-VOD, באתר או
כן.
באפליקציות,
כן.
ויבחר את התוכנית כן. הזאת כי הוא זוכר אותה, כי היה לו נחמד בקודם, אוקיי? או, כפי שזה היום קורה, יקבל את זה בהמלצה, שהוא אז הוא מנותק לחלוטין מהקשר, הוא יקבל את זה בהמלצה מחבר שלו דרך לינק, הוא ייכנס ואין לו מושג, אין לו מושג באיזה ערוץ זה, מאיפה זה בא, זה טוב לו, זה נחמד לו, הוא רואה, שומע, צופה, אוקיי?
אז מה שאמרה לך אותה מנהלת תוכניות, שאם חייזר...
נוחת, אז ככל הנראה לא היה ליניארי, כי אין סיבה, זו הייתה הטענה שלה, אנחנו הרגע סתרנו קצת את הטענה שלה, לכאורה אין סיבה לטלוויזיה ליניארית, כי ברגע שאתה יכול לייצר תוכן, ואתה אומר, אוקיי, יש לך מכשיר קטן ביד, תבחר מתי שאתה רוצה, איזה תוכן שאתה רוצה, אין לך סיבה להגביל את זה לתוך ערוץ מסוים בשעה מסוימת. הערוץ מסוים עוזר לך להגביל את זה גם בזמנים, אבל גם בדרכי מימון, זאת אומרת, אתה מגביל את מי מאזין לך ומי מקשיב לך, ובכך, אם אתה מתפרנס מפרסומות או מדמי מינוי, אז מדמי מנוי, אז השאלה מאיך אתה מתפרנס, זאת אומרת, לא דיברנו על כסף עד עכשיו.
נכון, שזה מוזר, כי זה חלק מהסיפור.
אפשר להגיד משהו על כסף?
חייבים להגיד משהו על כסף.
יש בעצם שלוש דרכים לממן שידור. טלוויזיה זה דבר יקר. זאת אומרת, אני יכול, כאילו, שוב, אנחנו מדבר, עושים רפלקטיבית.
היא הפכה אבל להיות דבר יקר, כי אם תדבר על הגל הראשון הזה, על התקופה הראשונה, הרוב היו הפקות אולפן שיביאו ילדים לעשות את ריצ'ראץ' או את...
כן, אבל זה...
כמה כסף הוצאת שם?
בוא, הטלוויזיה זה דבר יקר.
אוקיי.
אנחנו משדרים בשידור של רדיו, אוקיי? רדיו הוא הרבה יותר זול.
נכון.
מה זה רדיו? שני אנשים מדברים, מיקרופון.
וערוץ, כן.
וערוץ
ושל... תדר רדיו, כן.
אוקיי? אז טלוויזיה, אתה צריך גם לייצר וידאו. ברגע שאתה מייצר וידאו, אתה כל הזמן עושה מה רואים, זה, אתה צריך לערוך, זאת אומרת, יש פה...
כן, צוותים גדולים יותר, וגם כל מיני מאפרים, מלבישים, כן, נערי מים, נערות מים וכו', כן.
זאת אומרת, כן. זאת אומרת, בהרבה מובנים, הרבה יותר מורכב לעשות טלוויזיה, תמיד היה הרבה יותר מורכב, זה מדיום יותר יקר. זה לא שאי אפשר לעשות תוכנית רדיו, שהיא תהיה מאוד מאוד יקרה להפקה, כן? אבל תחשבי...
אני מוכנה להגדלה במשכורת, אין בעיה.
זה לא רק בעניין של המשכורת, זה עניין של מה אפשר לחשוב. זאת אומרת, אפשר לחשוב על פסנתרן שישב פה וילווה אותנו מוזיקלית.
נכון, נכון, וזה גודל צוותים, וזה, זאת אומרת, בדיחה, זה כן.
זאת אומרת,
יש היום נאמר עולם הפודקאסטים, הוא עולם שכן דורש תקציבים, כי אתה עובד המון שעות על כל פודקאסט.
נכון.
זה לא ככה live to tape כמו שאני רגילה ברדיו לעשות.
נכון, זה לא open mic.
כן.
וככל שאני מקווה שהפודקאסטים יגיעו לעולמות הנרטיב הפיקציה של פיקשן, זאת אומרת עלילתי, צריך תסריטאי שיכתוב את התסריטים, נכון, צריך נכון. למישהו שישחק את הדמויות ולא רק המגישים שמגישים, אבל סטינו עכשיו לעולם לגמרי, הפודקאסטים.
כן, כן.
אבל, אבל אני מדבר על כסף, בעצם לטלוויזיה שהיא כאמור דבר יקר, יש שלוש דרכים לממן אותם, היסטורית. אבל גם מעשית, מאוד, מאוד מאוד מעשית. אחד, זה כספי משלם המיסים, זה השידור הציבורי. Okay? יש כסף, יש תקציב, המדינה כמו שמממנת כבישים, כמו שהיא מממנת, אני יודע,
כן,
לא יודע מה,
שדות תעופה. אבל זה במאבק, הרי אנחנו יודעים שכל הסיפור של השידור הציבורי נמצא בשנים האחרונות, במאבקים מאוד גדולים.
במגננה,
כן.
את רוצה
כן,
לומר.
כן.
Okay? בבריטניה כן. יש היום... ראש ממשלה שיש עכשיו שרוצה להעביר חוק לסגירת ה-BBC ולהפוך את ה-BBC המפואר שחוגג כבר 100 שנה, כי הוא התחיל עוד ברדיו לפני טלוויזיה, רוצים להפוך אותו, לא רוצים לסגור, אבל מה הם רוצים להפוך אותו? לערוץ בתשלום. מי שרוצה ישלם, ומי שלא רוצה לא ישלם. ובזה, כאילו, התפיסה הניאו-ליברלית הזאת נתפסת, כן, making sense. למה אני צריך לממן ערוץ טלוויזיה, רדיו, BBC הוא... מוסד גדול וכבד, אם יש להם ערוצים בכל שפה כמעט וכן הלאה. למה אנחנו צריכים לממן את זה? Okay? ומצד שני, אפשר לחשוב על תפיסה של שידור ציבורי, כי אם אתה לא תממן את זה והשידור הציבורי לא יממן את זה,
אז זה לא
אז
יהיה.
לא יהיה. ואת המודל האחר כבר יש. זאת אומרת, שידור מסחרי יש. זאת אומרת, נטפליקס ודיסני וניקולודיון ופוקס ואחרים קיימים.
ואנחנו רואים את ההבדלים שהשידור הציבורי עדיין שומר על איזשהו ייחוד, לפחות בארץ, אני לא יודעת איך ה-BBC היום, אני פחות בקיאה, אבל שומר על הבדלים בתכנים, בשפה,
באופן בסיסי, במוטיבציות.
כן.
במניעים, זאת אומרת, כן. בקור, בבסיס של הדבר, זה מה המניע. למה אתה עושה את מה שאתה עושה? ואגב, אומרים בדיסני... בצורה ישירה וכנה. אנחנו פה בשביל לעשות כסף. אוקיי? ואיך אני עושה כסף משתנה? עכשיו, זה לא אומר שהם עושים דברים רעים. אבל המוטיבציה הבסיסית היא שונה. והיא משפיעה על האופן שבו חושבים, ואופן שבו, אוקיי, אם זה מה שאני רוצה לעשות, איך אני עושה את זה? אוקיי?
כן.
עכשיו, יש גם דברים טובים בשידור המסחרי, אוקיי? אבל המוטיבציות הן שונות.
הן שונות.
אז כאמור, יש דרך מימון אחת. ציבורית. דרך מימון שנייה היא פרסומות, אוקיי? אז ככה נולד הטלוויזיה בארצות הברית. טלוויזיה בארצות הברית היא מצרח, כמו שאתם עושים כל פאסט פוד. אפשר לייצר טלוויזיה, אתה יכול למכור פרסומות, תצליח למכור, תפרנס טוב לך, לא תיסגר. בעיה שלך, המדינה לא אכפת לה. לא מדויק, כי רק ב-69, הרבה יותר מאוחר משנות ה-50 שבה נולדת, או סלוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50 שבה נולדת הטלוויזיה בארצות הברית, רק אז מקימים שידור ציבורי בארצות הברית. גם בארצות הברית הקפיטליסטית יש גם את התמהיל הזה של שידור ציבורי. פרסומות. אז איך מתחילים בארצות הברית? אנחנו אולי נקדיש את המשדר הבא לטלוויזיה בעולם, אבל רק של הדוגמה, תוכנית מסוימת מתחילה, ובאמת, כאמור, לא הכרתי את זה, אבל הלכתי ליוטיוב וראיתי. תוכנית שיש איזה אסטרונאוט שהולך להיות גיבור התוכנית, והוא הולך להיות גיבור בחלל וכן הלאה, אבל ממש לפני התוכנית, באותם בגדים, באותה תפאורה, הוא עומד עם הקורנפלקס, ובמשך שתי דקות מסביר למה הקורנפלקס הוא הדבר הטוב.
ככה ואתה... ממש.
ככה ממש.
לא פרסום סמוי כזה שהוא אוכל בחללית קורנפלקס.
לא, כל הדבר... הפרסום הסמוי נולד אחרי שנעשו איסורים על הפרסום הזה, אבל ההתחלה, ההתחלה היא שמה, ההתחלה היא הכי on the face, אוקיי? לפנים, אוקיי? אנחנו מביאים את הקורנפלקס, את הדמות. אגב, מי שראה מדמן, סדרה מופלאה, אוקיי? במדמן יש, בשלב מסוים מישהו מתחיל, הם עושים פרסומות למקומות אחרים, לא מתחילים טלוויזיה. בשלב מסוים מישהו בא ואומר, יש טלוויזיה, בוא נעשה פרסומות. ואז הם מוכרים תוכנית למפרסם. זאת אומרת, המפרסם מממן את כל התוכנית. ולכן בעצם, הדמות שייכת למפרסם, הוא יכול לדרוש, אוקיי, זה חלק מהתוכנית שהוא יעמוד עכשיו שתי דקות ויגיד, אוקיי? אחר כך הם יגבילו את זה כבר. ואסור לעשות שזה יהיה משוייך, ואסור, אוקיי? זאת אומרת, כן, גם באמריקה המאוד מאוד ניאו-ליברלית, וגם התפיסות שבהן הכלכלה חופשית ואסור להתערב, ככל שזה קשור לתפיסות הילדות, שמתחברות למה שדיברנו קודם, פתאום, כן, יש מגבלות. בתוך החופש, הלכאורה, אוקיי? יש מגבלות, כי ברגע שזה מתנגש עם תפיסות ילדות שמאוד מאוד חזקות, וארצות הברית היא מדינה, יש בה מרכיבים שמרניים מאוד גדולים. אז זה המודל השני, אמרנו, שידור ציבורי, כסף ציבורי, פרסומות, והמודל השלישי הוא גם מודל שנולד מטכנולוגיה, והוא מודל של דמי מנוי. אוקיי? ברגע שממציאים את הכבלים, אחר כך גם לוויין, יש פתאום אפשרות טכנולוגית שלא היה אפשר לחשוב עליה קודם. קודם, איך היו משדרים טלוויזיה? לפני הכבלים.
לפני הכבלים. לא סטרימינג.
אין סטרימינג, לא, אין אינטרנט.
זהו, אין אינטרנט. וואו, התבלבלתי פתאום, רגע, בלבלת אותי.
נכון, איך היו משדרים?
לא היה, לא היה כזה.
איך משדרים רדיו?
תדרים.
תדרים, אוקיי, זאת אומרת, מישהו גילה את התגלית הטכנולוגית המדהימה הזאת.
זה מבלבל, כן.
שאומרת, יש באוויר תדרים.
אפשר לשדר עליהם.
אפשר לשדר, אגב, זה גלי רדיו גם לטלוויזיה. זה נקרא גלי רדיו, אבל יש המצאה טכנולוגית כזאת. שמישהו שבכלל לא חשב לעשות תוכן עלילתי או טלוויזיה, הוא חשב על העברת תדרים, אוקיי? אז זה הרבה פעמים ההמצאות האלה מתבססות על המצאות צבאיות, או כן, באוניברסיטאות, בחלק. לכל מיני מטרות מחקר, כן. אוקיי? ופתאום מישהו עושה בזה שימוש, אוקיי?
מסחרי, כן.
אז ברגע שהיה שידור בתדרים, אז בישראל למשל התדרים שייכים למדינה, בארצות הברית זה עובד טיפה אחרת, אבל לא משנה, התדרים שייכים למדינה, ולכן יש בישראל את המושג רדיו פיראטי. תגידי, איך יכול להיות רדיו פיראטי? מה זה שודדי ים? הם מסתובבים עם...
עם רטייה על העין וגונבים תדר.
ועם, כן. יש להם יד אחת חסרה? לא, הם לא עושים את זה, אבל הם לא קיבלו רישיון מהמדינה, כן. כי התדרים, לפי התפיסה של... שבה נבנתה מדינת ישראל, שייכים למדינה. ואתה צריך לקבל עוז רישיון, עוז זיקיון וכן הלאה.
כן.
אז בשביל לעשות עוד ערוץ, אתה צריך להקצות, והתדרים הם מוגבלים. גם ביכולת קליטה שלהם, שידור, זאת אומרת, וגם בשליטה עליהם. זאת אומרת, לכן, בעידן הערוץ היחיד, יקצו ערוץ אחד לטלוויזיה, וזה מה שהיה, אוקיי? ברגע שמגיעים כבלים, פתאום מישהו אמר, רגע, רגע, יש כבלים כאלה שרצים מבית לבית, למה שלא נעביר בהם גם שידורי טלוויזיה? אחר כך מחברים את זה לסיבים אופטיים מתחת לים, באוקיינוסים וכן הלאה וכן הלאה, ואפשר לעשות את כל הדבר הזה עוד לפני המצאת הלוויינים. Okay. אז הנה לך פתאום נפתחת אפשרות מדהימה לריבוי ערוצים. והמודל הכלכלי שמתבסס שם היא דמי מנוי. כבלים שווה מנויים. זאת אומרת, אתה רוצה לראות הוט או יס, או אני יודע, פרטנר טיווי או סלקום טיווי, שנצא בסדר עם כל החברות התאגידים המקומיים. הנה לך, אתה משלם X שקלים, אנחנו חושפים את כל דמי המנוי, הנה התקציב שיש לנו. בסדר? אז זה המודל השלישי של מימון של שידור טלוויזיוני שהוא כאמור יקר.
אז אנחנו ממש לפני סיום של הפרק הזה, כן, כבר, וואו, כבר הגענו, כן, רצינו לעשות את
fun.
לגמרי, רצינו לעשות את כל המסלול הזה, וזה קשה לתפוס אותו בשעה אחת, כי באמת יש פה המון שינויים, אמרנו, שוב, עוסק בהיסטוריה או לא עוסק בהיסטוריה, יש כאן קרות תהפוכות. אתה מדבר על איזושהי רעידת אדמה. קראתי את המושג הזה באחד הדברים שכתבת.
כן, לגמרי.
למה רעידת אדמה, לסיכום?
הכבלים, 1989, כשהיא מתחילה מייצר רעידת אדמה מכל כך הרבה בחינות, אבל אם לחשוב על הרגע על נקודת המבט של הילד. הילד שכמוני, אוקיי? שגדל בשנות ה-80, והיה לו ערוץ יחיד, פתאום, במכה אחת יש 30-40 ערוצים, זה כמו...
עולם אחר.
זה כמו להכניס ילד לחנות ממתקים. אוקיי? זה פתאום. ובתוך הדבר הזה, הרעידת אדמה בתרבות הילד, הטלוויזיונית, קשורה לעובדה שיש ערוץ שלם שמשדר תוכן רק לילדים. כל הזמן לילדים מייצר מקום נפרד בתרבות לטלוויזיה לילדים, ולכן זה מהפכה. זאת אומרת, לא צריך לבוא הביתה בחמש וחצי. לא צריך לרוץ. בכל רגע שאני אפתח טלוויזיה, יש ושם. משהו לילדים.
כן.
יש משהו. בשבילי.
כל ניהול הזמן הוא אחר. כל התפיסה של זמן היא שונה לחלוטין.
וכמובן, זה מייצר פתאום במה וזמן. דיברנו על טלוויזיה ליניארית. לערוצים לייצר... אוקיי, אז עכשיו צריך לייצר יותר תכנים. פתאום יש יותר יוצרים, פתאום יש יותר מקום. כי כשאתה בערוץ קטן, עם שעה ביום, גם אם אתה רוצה להיות הכי נחמד בעולם, אתה לא תזמין תוכנית אם אתה לא יכול לשדר אותה.
אז רעידת אדמה, כמו שאמרנו, בפרקים הבאים אנחנו נדבר קצת על טבויים בטלוויזיה לילדים, שעוד לא נכנסנו אליהם, מיניות, אלימות, תפיסות משתנות, מה אסור, אמרנו, השאלה היא מה משאירים בחוץ, אז ניכנס קצת לכל זה, ונדבר גם על טלוויזיה בעולם, כי זה מעניין לראות אם ישראל היא מקרה מבחן יוצא דופן, או שמה אנחנו די תואמים, אמרנו כבר הלכו ללמוד בבי-בי-סי, או רוטשילד שהתחיל בעצם עשה את זה שם, אבל צריך לראות עד כמה...
כמה דומה ושונה.
כמה דומה ושונה, באמת.
אני חושב שהמושגים זה דומה ושונה. את מצטער להציג מורכבות ולא שחור לבן.
המורכבות הזאת, כן, אלה הם חיינו. אז בסדר, אז אנחנו נבדוק איתך אם זה יותר דומה או יותר שונה. אז אנחנו כאן עוסקים במידוד לי לדיגיטלי, הספר שלך בעברית 50 שנות טלוויזיה לילדים בישראל, דוקטור יובל גוז'נסקי, הספר האור לא סיפרנו עדיין בלמדה יון, נכון? באוניברסיטה הפתוחה.
נכון.
ויש לך ספר גם באנגלית, Histories of Children and Children's Television Around the World, שראה אור באנגלית ממש עכשיו. נמשיך במסע הזה, אני מחכה. תודה רבה.
תודה לך.
אז דוקטור יובל גוז'נסקי, ראש המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר, תודה גם לעשות במלאכה נועה בן הגאי, ויביאנה דייץ' וחן עוז, אני רונה גרשון תלמי, אנחנו המעבדה, נתראה בפרקים הבאים. ביי ביי.
העולם הוא כדור, זה ברור, זה ברור, אבל מה לא יודעים? שיש בו פתנים לשם כך, לשם כך, לשם כך את הריץ', את הריץ' רץ'.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.